אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
העובדה שאנשים מודדים את עצמם אך ורק ברמת הפריון וברמת העבודה, ואם לא הם מרגישים מיותרים, זה ביטוי לשעבוד שהכנסנו את האנשים להיות אטרף על העבודה, ולהיות כל חייהם בנושא של העבודה, ולזהות את עצמם עם התפקיד שלהם בעבודה. אדם מזהה את עצמו, מדביק על עצמו, כאילו זה טבע שני לי כמו שיש לי עיניים וידיים. זה אובדן חירות במובן עמוק, זה סטגנציה. התפקיד הופך להיות מקובע.
גבוהה גבוהה, שיחה פילוסופית על כל מה שבכותרות, עם ויויאנה דייטש.
שלום, אנחנו בתוכנית מיוחדת של גבוהה גבוהה במסגרת מה העבודה הזאת. יום שידורי מיוחד של כאן תרבות לרגל חג הפסח. נשאל איך הפילוסופים הגדולים חשבו על עבודה. מה החידוש הגדול בספר קהלת? מה קורה לתפיסות האלה בעולם קפיטליסטי וגם בזמן מלחמה? איתי באולפן פרופסור מאיר בוזגלו, מרצה בחוג לפילוסופיה באוניברסיטה העברית ויושב ראש תנועת תיקון להתחדשות החברה והתרבות בישראל. חוקר מטאפיזיקה, פילוסופיה של הלוגיקה ומחשבת ישראל. שלום מאיר.
אהלן, שלום רב.
שלום רב. אז בוא נתחיל, ואני אשאל אותך, איך הפילוסופיה חושבת עבודה? בוא נעשה איזשהו מבוא כזה.
כן, אז זה באמת, אפשר לומר, משחר הפילוסופיה, יש עניין בעבודה, בחלוקת עבודה, בסדר חברתי, אפלטון כבר. יש אבל, כדאי להבחין, פילוסופים מתווכחים על כל דבר, וגם מתווכחים על עבודה.
אחרת בדרך... לא תהיה להם עבודה.
בדיוק, אחרת לא תהיה להם עבודה, כן. בול. אז... אפלטון מייצג את אותם הוגים שעבורם העבודה היא בעלת ערך עצום משמעותי. מאוד מעניין איך הוא קושר בין עבודה לצדק. צדק במדינה זה שכל אחד עושה את תפקידו על הצד הטוב ביותר. צדק עושים בעבודה. אם את מורה טובה, מסורה, זה חלקך בצדק, בעוגת הצדק. אם אתה נהג מונית, זה חלקך בעוגת הצדק. אם אתה כירורג, לא מתרשל, מדייק, לומד את החולה, לא תאב בצע, זה הצדק. אם כל אחד יעשה את כל העבודה שלו, באמת באותה מסירות, בהוגנות, זה הצדק. אז הצדק מתרחש בעבודה.
שזה באמת איזה כישרון מולד שאתה צריך לממש אותו.
כן, אצל אפלטון אז הוא חילק את זה לפי טיפוסי בני אדם, לפי אופי של בני אדם. אפלטון בכל זאת, עבלו כזה 2400 שנה. כשאנחנו מרעננים את זה לימינו, אנחנו שואלים, אוקיי, בוא נחשוב על עבודה כפעילות משמעותית, בוא נחשוב על מבנה, נעשה הפוך, מה צריך להיות מבנה עבודה במדינה שאנשים יוכלו לעבוד בהתאם לכישוריהם, יכולותיהם, המשמעות שהם מוצאים בעולם. איך נדאג שהעבודה לא תבזה אנשים, אלא כמו שאנחנו אומרים ביהדות, גדולה מלאכה שמכבדת את בעליה. איך נבין שאולי ההיררכיות בין העובדים הן לא כל כך חשובות. מה שחשוב זה באמת את התפקיד שקיבלת, לעשות אותו על הצד הטוב ביותר, גם אם הוא לא הכי הכי...
זוהר
או נראה זוהר. אז האתיקה הזאת, יש לנו הרבה מה ללמוד מאפלטון. זה קיבל משמעות מאוד מאוד חזקה עם המהפכה התעשייתית, עם העשייה בעבודה בסרט הנע. ואז יש לנו דמות אחרת שגם כן נותנת מקום עצום לעבודה, שבעבודה האדם מייצר את עצמו, זה קרל מרקס. קרל מרקס, ושאנחנו אחר כך נשמע תנועת העבודה בימינו, בסדר? אז זה הדברים האלה, העבודה כאיזשהו מקום של ביטוי עצמי, מימוש עצמי, יתרה מזו, עשייה, יצירה של עצמך. העבודה היא ממש איזה מין תורת גאולה כזאת, למרות שהוא כמובן לא ישתמש בשפה דתית. העבודה היא מין תורת גאולה כזאת, ועכשיו אנחנו צריכים שהעבודה אדם לא ינוצל, שבעבודה אדם יעבוד באופן שמבטא את עצמו ולא משעבד את עצמו, כי יש את המושג ניכור, אולי נרחיב עליו אחר כך יותר מאוחר.
אז הוא לוקח, כן, את התפיסה של מה אמורה להיות עבודה מאפלטון, אבל הוא מראה שלא כך הדבר.
בדיוק, והוא חותר לקראת חברה שבה העבודה תהיה באמת זה. גם הקפיטליזם נותן מקום מאוד מאוד פעול ליזמות, לעשייה האנושית, מהבחינה הזאת גם הקפיטליזם וגם המרקסיזם הם בקטע של העבודה. יש עמדות שלא רואות עבודה כדבר חשוב ומהותי. אנחנו יודעים ביהדות, הגירוש מגן עדן, הגירוש מגן עדן היה לעמל, קוץ ודרדר תצמיח לך
זה
אדמה.
זה עונש, עבודה היא עונש. עונש,
לא, לא, בזעת הפך תאכל לחם. זה העבודה בתפיסות הקשות של העבודה. לימים יבואו תגובות למרקס, יבוא ראסל עם המבט השנון שלו, יכתוב מאמר בשבח הבטלה, כן? זה, יהיו כאלה שמאוד מאוד לא רואים עבודה ברצינות, ומה שפחות עבודה יותר טוב. אז יש שתי עמדות בעולם הפילוסופי ביחס לעבודה. כאלה שבאמת נותנות לה מקום מאוד חשוב, וכאלה שלא.
אפילו אפשר להגיד כאלה שנותנות לה מקום מאוד חשוב, וכאלה שחושבות איך לא לעבוד. איך...
בדיוק, איך זה, שזה הכרח שעדיף להסתכל עליו בספקנות, זה לא הסיפור. אפשר לראות את זה בדיוק בדוגמאות, בעמדות אוטופיות לגבי העתיד. אם המכונות אכן יחליפו את בני האדם, יש כאלה שיגידו, זה גיהנום, יש כאלה שיגידו, זה גן עדן.
אוקיי. אני רוצה שנלך אל היהדות קצת.
כן.
אני מבינה שיש לך משהו מעניין להגיד על קהלת בהקשר הזה.
כן. אז ביהדות יש לנו כמובן ספר שעורר הרבה הרבה שאלות, הבל הבלים, אדם לעמל יולד, אין טעם לכל מה שאדם שיעשה בעמלו תחת השמש, הכל הבל. זאת תפיסה מאוד מעניינת, פסימית לגבי העבודה. זה, כשקוראים אותה, כל כך, זה כל כך יטריד שאפילו היה ספק אם להכניס אותו כספר לקנון היהודי. העבודה לא מאוד מתגמלת, מקרה הצדיק ומקרה הרשע, ואין שום דבר, העבודה הזאת זה
כן,
סתם
עבודה,
איזה
מלכודת. כן, עבודה, לא עבודה, זה לא משנה.
זה הכל מלכודת אחת גדולה. זאת הדרך היותר, יש דרך אחרת לקרוא את קהלת, וזה דבר מעניין, כי בסוף אפשר לעזר דווקא במסורת אחרת, כדי אולי להבין מה קורה שם.
אני רוצה לפני כן לשאול אותך, אנחנו מדברים על קהלת, כאילו זה ברור מה התפיסה האחרת. בוא נלך קודם לתפיסה האחרת, שיותר מקובלת ביהדות, ואז דרכה גם נבין את החידוש הזה, שאחר כך תספר לנו על קהלת.
ביהדות כמובן, ששת ימים תעשה מלאכתך, וביום השביעי שבת, זה ברור. שישה ימים נועדו לעבודה, הם לא נועדו למשהו אחר. על הרקע שלהם יש את העניין של השביתה מכל מלאכה. אבל הדבר המעניין שמכניסה היהדות, ולמיטב הבנתי, אולי יש לו, אפשר להשוות אותו לדברים אחרים, אבל הוא ייחודי ליהדות, זה הערך של השביתה. כלומר, אני שומע את הכל. כל עולם החפצים סביבי, כל עולם העשייה, כל הטרקטורים אסור לי לגוע בהם, הם מוקצה. כל העולם הזה דומם, הוא נרדם בעצם. השביתה הזאת היא לא רק מנוחה, זה לא לנוח כדי לצאת משם על ה-24-7 יותר חזק ויותר בריא, ועוד פעם לחזור לעבוד. לא, לא, לא. הוא התכלית, הוא מעין גן עדן. השביתה הזאת היא נועדה גם כן איזה אקט של ויתור, שנטישה, גם לפני שאני מטעין את זה בערכים חברתיים, לפני שאני מטעין את זה בערכי משפחה, אני פשוט צריך לעשות let go, תשחרר, במיוחד לכל מיני ווקהולי כאלה שיש אצלנו, כל מיני משעובדי עבודה, שאם רק שנייה אחת אין להם עבודה, הם נאבדים לגמרי. אז יש לנו ערך של השביתה, שבערך הזה אנחנו מחכים את הקדוש ברוך הוא בעצמו, שהוא לכאורה כולה פעילות, וגם כן, זה מאוד לא יווני, כי עבור היווני, האל הוא פעילות מתמשכת שלרגע לא עוצרת, כן? אצלנו היהודים, האל נח, שובט.
אז אם אנחנו חושבים על זה דרך מה שאמרת קודם, אז יש ערך לעבודה ויש ערך לשני הדברים.
נכון.
גם לעבודה וגם לבטלה.
וגם לבטלה. כן, לא נקרא לזה בטלה, נקרא לזה שביתה.
שביתה.
כן, כי בטלה זה אין לך עבודה.
כן, זה...
פה, גם אם יש לך... אתה אומר, אתה מחליט להפסיק את הכל, ישלמו לך כמה שישלמו. זאת אומרת, יש אנשים שיכולים לשלם להם הון עתק. זה פשוט יום לא סחיר. זה יום שהוא לא למסחר. הוא לא מתורגם לכסף, הוא לא מתורגם לרווח. יש יום כזה שבן אדם אומר, אני את זה כמו שלא מוכרים, אני יודע מה איברים, זה יום לא סחיר, הוא לא זז. אין מה לעשות. וככה שביעית מהחיים של בן אדם, עוברים עליו, זה כמובן בונה את כל העם שונה.
ומה קורה בקהלת?
בקהלת, אז באמת אני קראתי את זה, זה מין הכנה לשבת. במיוחד אם קוראים את זה מנקודת מבט של מסורת אחרת שאני נעזרתי בה, זה הגיטה. הגיטה, בהגבת גיטה, זה אחד הטקסטים היפים ביותר בתולדות האנושות, שמה...
טקסט הודי.
טקסט הודי, כן, ושהשפיע הרבה מאוד על המון המון הוגים, גנדי היה רק זה משהו, היה חי כל הזמן בזה. אז שמה יש להם מושג שאולי מוכר לחבר'ה שמגיעים מהודו, שנקרא דיטאצ'מנט. הדיטאצ'מנט הוא...
אי-אחזות.
כן, אי-אחזות. אני עושה, אבל אני לא משועבד לפירות של העשייה. כי השעבוד לפירות של העשייה, הוא מתחיל להכניס קרדיט, הוא מתחיל להכניס, עוד כמה זמן יש לי לעבוד, מתי אני אקבל כבר את המוצר, יש איזה אלמנט של חירות, שאני עושה, כי אני מבין שאני צריך לעשות, עצם העשייה היא חשובה, אני בעולם של עשייה, אבל אני לא מכניס, לא חמדנות, לא קנאה, לא המתנה, אני בכל זאת שומר על איזה חופש, מהפירות שיכולים לשעבד אותי, המשל שם...
חדוות העשייה לשם כן, העשייה.
לשם העשייה. והמשל זה הלוטוס על המים, שהוא לא נרטב, הוא על המים, אבל הוא לא מתלכלך מלהשתעבד לפרטים של העשייה. ואז חלילה, חלילה, אובדן נראה אחרת, פיתורים נראים אחרת, קבלה של אחרת, הוא מצא משהו, אותו גיטה, אותו מחבר של הבהגבת גיטה, כן? מצא משהו מאוד מאוד מעניין, גם כן בתורת גאולה של האדם, היחס שלו לפירות של העשייה שלו. שזה גם כן דבר מדהים. אז כהלת, מה שהוא יוצא נגדו, העמל שם, זה כשהעמל משועבד לפירות, ממש ככה. ומצד שני הוא אומר, כל אשר בידך לעשות, עשה.
תסביר כן, לי את זה.
זאת אומרת,
קצת,
אם, אני, כן. אם אני חושב, אני עושה את זה בשביל להרבות כסף, אני עושה את זה בשביל להרבות פירות ונכסים, אני עושה את זה בשביל שיקראו לי חכם. אני
או
עושה את זה, כן.
אם אפילו נחשוב על אלוהים בורא את העולם, כן?
כן.
לצורך העניין. הוא עושה את זה בשביל שיהיה אור. הוא עושה את זה בשביל ככה, לעומת...
כן, אז זה האל עושה, בורא את העולם כדי שיהיה אור לאחרים, כי הוא כל כולו
כן.
אור, אז, אבל נניח, אוקיי, זה עשייה לדבר הזה. עכשיו, ככה אנחנו בשבת, זה כאילו שלב לפני השבת. ככה אני רואה את כהלת, שכאילו מכניס אותנו, בשבת אני ממש מתנתק מהכל, אני לא יכול לייצר, לא יכול לעשות כלום, אני מוותר על כל מיני דברים כאלה, והעמל, זה העמל שהוא... נגיד, גם העמל של השישה ימים וגם השביטה בשבת, הם באיזושהי צורה מדברים באופן עמוק עם כהלת. כי בסוף כהלת אומר כן לעשות, רק לא להשתעבד לפירות. ממש, כשקוראים את זה, ובאגבת גיטה ברקע, יותר מבינים את כהלת, וזה לא נתפס אצל המערבים. במערב זה לא נתפס עשייה שהיא לא לשם מוצר, אובייקט, תכלית, לא נתפס אצלם הערך הזה של הלשחרר. זה פשוט לא קיים בתודעה, כי הוא יגיד לך, מה אני מרוויח מזה? על המקום הוא רוצה להרוויח מזה משהו. אז זה נורא מעניין, זה מאוד עמוק, איך אנחנו תופסים את עצמנו. ביום השביעי, אפס יצירה, לא מייצרים, המדינה עוצרת, מה שזה לא יהיה, לא מייצרים. היוונים בהתחלה שראו את היהודים ככה, חשבו, זה עם של בטלנים. בדיוק, הם לא הבחינו בין שביטה לבין בטלה.
אבל יש משהו שלא ברור לי, אם העשייה היא למען חדוות העשייה, או אין, לא בשביל פירות, למה בכלל צריך שבת? למה בכלל צריך לשבות?
מחזוריות, אם היא יומיומית, האדם צולל. אם היא יומיומית, האדם צולל. לסיפור, יש מדרש מאוד יפה, כיצד השתחררו ישראל מעבדות. כשהיא הייתה יומיומית, הם לא יכלו לחשוב על המצב שהם לא עבדים. עד שבא משה, ותיקן להם את השבת.
אני לא יודעת אם בגיטה, אבל בפילוסופיה ההודית יש את ההשתהות.
לגמרי.
את הישיבה לגמרי. במדיטציה, שהיא לגמרי, גם, לגמרי. זה, או כן, לצאת כן. לריטריט, או...
נכון,
או...
נכון.
זה גם.
יש כנראה, מדברים הרבה על זרות של אדם לעולם. הוא לא לוקח את העולם כמובן מאליו. פילוסוף יכול לשאול, למה יש משהו? כל מיני כאלה, כן? האדם יש לו איזה מין עמדה, שהיא מאוד מאוד מרוחקת. עכשיו, העמדה הזאת, אם היא מעוצבת נכון, יש בה ערך גדול. יש בה ערך גדול, הוא בפנים ובחוץ בעת ובעונה אחת, האדם. הוא גם בפנים וגם בחוץ. השבת נותנת מקום לדבר הזה. אז באמת, באותו עניין עם משה, שאנחנו פה מדברים בערב פסח, מה ששחרר אותם זה שהם יכלו רגע אחד לצאת מהמונוטוניות החוזרת על עצמה של העבדות, ושנייה אחת להרגיש בני אדם. יש שיר מאוד יפה, ש... של היינריך היינה, שהשפיע הרבה מאוד על הרבה משוררים, כמו ביאליק ואחרים, נקרא הנסיכה שבת. כיצד השבת מתפקדת בעולם בגלות? מהי השבת על יהודי שהוא יכול להיות מבוזה כל פעם? ביום אחד הוא נסיך, הוא מלך, יום אחד בשבוע. זה נותן לו איזושהי פרספקטיבה שמוציא אותו מאיזו אינרציה, שאחרת הוא אפילו, הוא נכנס לצינור, שהבן אדם בלי ההפסקה הזאת, הוא נכנס לאיזה מין צינור כזה, שהוא לא מאמין שבכלל יכול להיות משהו אחר, עד שחלילה קורה איזה משהו, ואז איפה הוא לא מוכן לזה בכלל. אבל השבת הזה מייצרת את הריחוק מהשגרה. לכן הששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי לשבות, לכן יש איזה איזון. זה דבר מעניין, ולכן זה גם, אנחנו גם לא כמו ההודים, שיותר רק בקטע של הלשבות נגיד, אותם אנשים לשבות שבעה ימים בשבוע. האיזון הזה ביהדות, הוא מדהים והוא ידהים פילוסופים.
אני רוצה רגע לקחת אותנו צעד אחורה ולשאול, מה זה עבודה? עבודה זה גם אמא עם הילדים שלה, עבודה זה חייב להיות תמורת משהו, זה משהו יצרני, זה עבודת האל, שגם שם...
כן, זה באמת שאלות מאוד חשובות, יש היום שמדברים על ההתפשטות של המושג הזה, עבודה, שכל דבר הוא עבודה. אתה אומר לו, זה וזה וזה, טוב, אני עובד על זה. זאת אומרת, על כל דבר, אנחנו הכנסנו את המושג של העבודה. יש גם שליחות שפתאום הפכה לעבודה. בוא נראה את הרופא בעבר. הרופא בעבר, הוא יכול לנסוע לכפר השני באופניים, לעזור למישהו, וזאת הייתה שליחות שלו. הוא יכול להיות שהוא היה איש דתי בכלל. פתאום הכל
נהיה... זה תפיסה פלטונית כזאת.
נגיד, כן, אז פתאום הרופא הופך להיות פועל, עובד. אנחנו המרצים לפילוסופיה, חשבנו שאנחנו מתפלספים וחושבים בחירות, מדברים, דיאלוגים הפלטוניים. לא, דופקים לנו מה התוצר שלך, כמה פרסמת, כמה התוצר, מה הסיפור. ועוד דבר הכי משונה לפילוסוף, תשמע, כמו שאיש מוסך מסיים את העבודה בגיל 60 ומשהו כזה יוצא לפנסיה, יש גם כזה דבר שפילוסופים יוצאים לפנסיה. זאת אומרת, מכניסים את כל מושגי העבודה היצרנית של הבית חרושת והזה, מכניסים את זה לדברים שבכלל זה לא היה קשור, זה לא משם זה הגיע, כן? זה לא משם זה הגיע. עכשיו, בעולם היהודי, שאלה עמוקה, האם מותר להתפרנס מלימוד תורה? הרמב״ם אומר...
מאוד רלוונטי.
מאוד רלוונטי, הרמב״ם אומר, אוי ואבוי, בלי להיכנס עכשיו לפרטים, אולי יש תקנות כאלה, תקנות כאלה. בשום אופן לא, כי בא מאור הדת. אתה לוקח משהו גדול, עצום, שבו השליחות שלך, ועכשיו אתה רוצה... לעשות אותו לא למענו, אלא למען להתפרנס. אתה רואה לך שמישהו אומר, תשמעי, כל דקה שאת אוהבת את בן זוגך, או מה שזה לא יהיה, אנחנו משלמים לך בכסף טוב. תגיד לו, מותק שלי, זה לא הכסף. אנחנו אומרים, זה גם אם ייתן אדם את הון ביתו באהבה, בוז יבוזו לו. אם אתה תיתן לי כסף תמורת כמה אני, זה לא זה, זה לא נמדד בדברים האלה. עם מהות, אז עם הזמן, בגלל שאנחנו בעולם שהוא, העבודה נכנסה בצורה, בעולם המערבי, הפכה להיות אובססיה. אובססיה שהיא גם בעולם, גם בתפיסה קפיטליסטית וגם בתפיסה מרקסיסטית. אז פתאום נשים מתחילות לומר, רגע, גם אנחנו, אני מגדלת את הילד, נגיד, או אני בבית, אז תכירו בזה כעבודה.
אני חושבת שהדבר הזה קורה, כי בזמן שהן מגדלות את הילד, אם הגבר מפרנס, אז היא נחלשת כלכלית, והוא מתחזק, ואם הזוג הוא לא יחידה אחת, אז יש ממש, פה סכנה. זה
ממש
מה ש...
ככה, ברור, כן. חשבון בנקט, זה ממש לא לעניין.
כן.
אז ברור לגמרי. אבל אנחנו הכנסנו את העבודה שהיא הפכה כבר למטאפורה, זאת לא הייתה הכוונה של העבודה.
אז מה הכוונה של העבודה? העבודה זה משהו יצרני, זה משהו חברתי, זה חייב להיות...
יש כל מיני הגדרות, ויש שאלה היום, האם יש להם משהו משותף לכל מה שאנחנו קוראים עבודה, זה יצירה של מוצרים, שהם נועדו לאחרים, ויש איזשהו תגמול מהם, בקנה מידה הכי, אתה יודעת, בהגדרה הכי רחבה שיש, כן? שאלה מעניינת, איך נארגן את חיי העבודה בחברה? זאת שאלה ש... כמה פילוסופים שאלו אותה, אבל היא לא מגיעה, היא לא מגיעה לפוליטיקה. איך נארגן את חיינו כעובדים? ואיזה עבודות לא היינו רוצים? לא היינו רוצים נערות ליווי, לדוגמה. איך אנחנו מארגנים את החיים שלנו באופן שמתי ומביא אושר? זאת שאלה שפילוסופים חזרו עליה שוב ושוב. איכשהו אנחנו שואלים איך לעלות מחיר, איך לעלות שכר מינימום, איך לתת אולי יותר חופשות, למה שקופאיות יעמדו כל הזמן, בשביל מה שקופאיות יעמדו, אני לא יודע אם את זוכרת את הדבר הזה, שאנשים ביקשו מקופאיות לעמוד, למה פקיד קבלה במנון כזה צריך לעמוד כל הזמן, בין שיש אורח, בין שאין אורח. דיברו כל כך קצת על תנאי עבודה, קצת, ולא מספיק דרך אגב, לא מספיק, כי הכל שעובד לפי המעסיק, אבל איך נכון בכלל לארגן את חיי העבודה באופן שהעניין הוא משמעותי? מה אתה מייצר?
אז אם אני חוזרת איתך לקהלת, יש שם איזה, או ליהדות, יש לנו שם איזה תשובה, אתה חושב?
ביהדות יש כמה גישות לעבודה, בקהלת יש עת לטעת ועת לעקור נטוע, העמל הוא מאוד מאוד מודגש, יש הרבה הרבה מקום לעשייה, כשמסתכלים על קהלת רואים שזה לא ההבל המרכזי, אלא עולם העשייה האנושית, כשהיא כל כולה משועבדת או משהו כזה, לכל זמן ועת לכל חפץ. זאת שאלה שאנחנו צריכים לשאול פה היום. לעניות דעתי, היא לא נשאלת. היא לא נשאלת. אני לא מדבר אפילו על להנות מהעבודה. לפעמים שואלים, אתה נהנה מהעבודה של אנשים שבסך הכל מנוצלים לגמרי. זהו, מתחילה האתיקה. אתה מייצר דברים שהורסים את הסביבה. אתה רוצה לעבוד בעבודה כזאת שאתה מייצר סביב, אתה מייצר, האנושות היום, נעזוב עכשיו פרטים. האנושות מייצרת 540 בערך ביליון דולר נשק לשנה.
זה מה שאנחנו רוצים.
זה מה שאנחנו רוצים. איך היינו רוצים לארגן את הדברים האלה?
אז זה מה שקהלת, הוא כאילו מאפשר לנו לקחת צעד אחד אחורה ולהסתכל על לארגן.
זה האמת היא כבר מאפלטון, יותר טוב מקהלת בנקודה הזאת. קהלת יש לו את הדו משמעות ביחס לעבודה וכל הדברים האלה, כן? אם היא משעובדת לפועל.
כן.
זה כבר עולה מאפלטון. אם זה שאנשים יעבדו במסירות המיטבית ובהוגנות המיטבית, זה העניין, איך צריכה להיות חלוקת העבודה בחברה, ואיזה עבודה מחלקים, איזה עבודה לא מחלקים. אלה שאלות יסודיות, וצריכים לשים אותם, לעמת אותם למול תפיסה של איזה קפיטליזם היסטרי כזה. זה אלה שאלות באמת יסודיות, איכשהו לא מגיעים אליהם, פשוט לא מגיעים אליהם.
עבור מי שמצטרפת אלינו עכשיו, אנחנו בתוכנית מיוחדת של גבוהה גבוהה במסגרת מה העבודה הזאת. יום שידורים מיוחד של כאן תרבות לרגל חג הפסח. אני ויויאנה דייץ', איתי באולפן פרופסור מאיר בוזגלו, ואנחנו בודקים איך הפילוסופיה חושבת עבודה. התחלנו מאפלטון ועברנו אל התרבות שלנו היהודית, והשאלה שחתמנו איתה את החלק הראשון הייתה, למה אנחנו לא חושבים צעד אחד אחורה, איזה מקצועות אנחנו רוצים שיהיו? על איזושהי אתיקה של עבודה. אתיקה שהיא לא, היא לא התנאים עצמן, אלא קודמת.
נכון.
לתנאים. יש איזשהו פילוסוף שיכול לעזור לנו לחשוב על הדברים האלה?
האחרון שעסק בזה, אבל הוא קצת לא יצא טוב, זה קל מרקס כמובן, הוא שם את זה על השולחן.
לא יצא טוב.
ולא יצא טוב, כי הוא לא כל כך ארגן את הדברים כמו שצריך. הוא דיבר על הניצול, הוא דיבר שלא יהיה ניכור, אבל הוא היה רומנטי בלי שהוא יודע בזה. הוא חשב שכולנו צריכים להיות אומנים כל הזמן, את יודעת. שילר היה איש שהוא כאילו...
שילר הגרמני?
כן, הוא חשב שזה... הוא הלך לפי עשייה אומנותית, אבל זה כנראה לא הסיפור, מה?
רגע, אז לפני שאנחנו מבקרים אותו, בוא נבין אותו קצת.
כן, מרקס מדבר על אדם שעובד, ותוך כדי העבודה הוא מייצר את שלשלאותיו. הוא מייצר מוצרים שזה לא הוא צורך, והמוצרים האלה מנוצלים על ידי המעסיק, כדי שהוא יגדל וישמין יותר ויותר, והמעסיק בסופו של דבר עושה כזה דבר, הוא קובע את השכר שלו באופן הבא, מה המינימום שאני צריך לתת לך כדי שתופיע מחר לעבודה? אני לא יכול לתת לך פחות מזה, כי אחרת לא תופיע למחר לעבודה. אז מה המינימום שאני צריך לתת לך, ואם אני צריך עוד קצת מזה ועוד קצת מזה? אז הוא מפנצ'ר את עצמו העובד, הוא במקום לבנות דרך היצירה שלו, את האישיות שלו, את ההפיכה של הטבע ליותר אנושי, איזה מין גאולת טבע כזאת, הוא משעבד את עצמו. הדבר המעניין, והוא גם כן קשור בהתגברות על ניכור, אבל במובן מטאפיזי קבלי, זה הרעיון של התיקון. הרעיון של התיקון שמגיע אלינו מקבלת הארי, אומר שזה לא העבודה של לבוא לעבודה. אני אנסח את זה בשפה שלי. הפעילות שלי כאדם טוב, שמנסה להיות טוב, היא קשורה בתיקון שאני עושה. העולם, המציאות, החדר, איפה שאני נמצא, זה הכל הזדמנויות לתיקון בעצם. אני כל כולי נולדתי כדי לתקן משהו שיש בו בעיה, והוא מחכה לי. והגמול, הגמול יהיה לפי התיקון. זאת אומרת, לפי כמה הייתי אחראי לתיקון. אז זאת התפיסה הקבלית של קבלת
הארץ. והגמול הוא עתידי, או שהוא בעצם התיקון עצמו?
אז זה, התפיסה הרגילה היא של happy end, עתידי כזה.
אוקיי.
כן, אתם תבין את הטוב בעולם. יש רוע בעולם, והוא מחכה לתיקון, וכשאתה תתקן, זה הסכמה. זה הסכמה, יש ברורים, יש ברורי ניצוצות, אתה מחזיר את הדבר לקדמותו, אתה פועל בתיקון. זה לא מהפכה, מה שכאן, מה שמרקס חשב שצריך את זה מהפכה, זה לא עבודה דווקא, זה בכל רגע ורגע. זאת אומרת, גם בעבודה כמובן, זה תופס אותך הנושא הזה, והעניין הוא לקחת איזשהו משהו שהוא מעוות, זה נורא מעניין, כי זה בדיוק אנטיתזה לקהלת. קהלת כותב לנו, מעוות לא יוכל לתקון, וחסרון לא יוכל להימנות. אז זה התפיסה הקדם, אני חושב, התיקון בה, נגד התפיסה הזאת, ויכול להיות שקהלת מתאר איזה שלב לפני שמגיע היהדות בעצם. מעוות לא יוכל לתקון. כל הסיפור של היהדות, מה שאנחנו שומעים, תיקון עולם, בסדר? החברה האלה מתיקון עולם, או התנועת תיקון שאני הקמתי גם כן.
נכון.
אז היא מדברת על איזו שותפות מעניינת בין האדם לאלוהים, בתיקון עוול, שיבוש, פרימה, סידור, ארגון מחדש, של יחסים בין בני אדם בעיקר, וזאת התכלית, לאו דווקא עבודה.
ותיקון זו עבודה?
כן, עבודה, ועבודה, עבודה בעולם, בעולם היהודי, זה שם נרדף לתפילה. מושג הניקור מופיע כבר במונח עבודה זרה. כבר הקדוש ברוך הוא מתאכזב מהעשייה של האדם, כי הוא ברא משהו ויצא לא טוב. אוקיי? כבר סוף, סוף ספר בראשית, שם אנחנו חושבים, כבר אחרי הגדולה של כל הבריאה וכל הדברים, וכל הנצנצים וכל הדברים האלה, וינחם השם שעשה את האדם, כי כל מחשבות ליבו רק רע כל היום. הוא לא אהב את הנושא, הוא החריף את העולם, נוצר נוח. בסדר? זה הסיפור. העולם התנכר לאל, זה לא מעניין, האל עצמו לא הייתה לו שליטה על המוצר שהוא עשה. אז כבר שם אנחנו רואים איך המוצר יכול לאמלל בן אדם. אז מבחינה מסוימת, מרקס, שמדבר שהמוצר משעבד אותי, מה שאני עושה, הנזק לאקלים שאני הורס, המוצר שלי, שאני בונה אותו ועמל עליו, הוא הורס אותי. אם זה האקלים, אם זה הנשק, אם זה מה שזה לא יהיה, אם זה לא נגיד כל מיני מוצרים שלאכול אותם הם מזיקים, פשוט הם פוגעים בבן אדם, ואתה מייצר את זה, או מוצרים שמייצרים התנכלות, הוא מתאכזב מעם ישראל, הקדוש ברוך הוא. אני נתעתך סורק כולו, נתתי קרם יפה, ואת התנכרת לי. אז כבר שם המונח ניכור אפילו, אנשים לא שמו לב לזה, שזה הניכור הזה והנוכריה הזאת, שפתאום משהו נהיה לי נוכרי. אני עשיתי אותו, ופתאום זה זר לי, זה עומד מולי, זה מאיים עליי. התיקון הוא איזשהו ניסיון להתגבר על הזרות הזאת, ולהחזיר את הדברים, או לשקם, או לבנות איזשהו קלקול מטאפיזי שהיה במציאות, וזה הפואנטה האנושית, זה מותר האדם, זה הסיפור העמוק ביותר. אז מרקס שם את הכל בעבודה וביחסים, ובסוף זה נהיה סוציולוגיה. פה היהדות לוקחת אותנו לאיזה משהו יותר קיומי, ובלי מהפכות שהביאו הרבה יותר נזק מתועלת.
יותר קיומי, אבל קצת מתנתק מהעבודה כעבודה. זה עוד פעם התנתקנו מזה שאנחנו מייצרים בשביל להרוויח כסף.
כן, כשמגיעים החבר'ה האלה, אפלטון ומרקס, הם אומרים לך הפוך, תתנתק מהאתיקה ותבוא לעבודה. כי הם אומרים לך, הצדק זה כשאתה עושה את העבודה שלך הכי טוב. אל תעזוב אותך מכל מיני דברים באתיקה. אתה רופא, תהיה רופא טוב. את מורה, תהיה מורה טובה. את מנתחת, תהיה מנתחת טובה. תעשה את העבודה שלך. זה הצדק, הם עשו הפוך, רדוקציה של הצדק לעבודה. עכשיו, כולם נלחמים על השאלה, מה הטעם בפעילות האנושית? אין מה לעשות, כנראה, האדם יש בו משהו מהותי שהוא צריך לפעול. במובן יותר מעניין מאשר בעל חיים פועל. אין מה לעשות. וכולם מנסים להתחרות על זה. זה המושג העליון. עבודה הזאת הייתה דרך אחת. האנשים שהתנגדו לזה אמרו בפנאי, והרעיון התיקון היהודי הוא בא להביא איזושהי משמעות אחרת איחוד של הפעילות האנושית.
אני רוצה שנחשוב רגע ביחד. על היום יש המון חיילים בשדה הקרב, יש נשים שעובדות, הן אימהות, והבעל שלהן הוא בשדה הקרב. יש אנשים חזרו מהמלחמה וגילו שהעבודה לא חיכתה להם.
אז פה באמת צריך לתת איזה ברקס חזק מאוד, כי המציאות קשה. ויכולה להיות, זה, יש גם כאלה שהרוויחו אולי מהמלחמה, נשים אותם בצד. מה שאת אומרת, באמת מאוד מאוד חשוב, שהיחד ננצח, לא יהפוך דקה אחר כך להתחפש את החברים שלך. וההמשך של היחד צריך להמשיך ליום שאחרי. זה לא שהשליחות שלנו כחברה, והשליחות שלנו כמדינה, נגמרת בשלב החירום כשאני קראתי לדגל, אלא הכל הוא איזה רצף אחד של חיים יחד. אם נצליח להבין את זה, שאני לא יכול להגיד לך, תשמע, עכשיו נלחמת יחד, עכשיו דקה אחרי זה העולם הוא ג'ונגל.
העבודה לא חיכתה לך.
חיכתה לך והעולם הוא ג'ונגל, מצטער, סורי. אני אתן קצת פיצוי, אבל בלי איזשהו שינוי אתוס, ולשם אני חושב, והשאלה שלך מכוונת, בלי איזשהו שינוי אתוס, לגבי איך אני מאבחן את המצב שלי, מה אני, זה לא יכול להגיד, קאט, אוקיי, זה נגמר, עכשיו אנחנו חיים, חוזרים לזה עולם דורסני, אישי, אינדיבידואלי, גם הפצועים, זה מבחינה הזאת, זה מאוד מאוד דומה לפצועים. אני הלכתי, נתתי איתם את מה שיש לי הכי הרבה.
נתתי את הגוף, כן.
נתתי את זה, ועכשיו אתה אומר לי את זה. אז פה יש אחריות קולקטיבית, היא צריכה לבוא לידי ביטוי. פיתורים, אין עבודה, נחשב כמצב בלתי נסבל עבור הרבה אנשים ובמידה מסוימת של צדק, אבל כמה שזה נחשב במידה מסוימת של צדק, צריך לטפל בזה. צריך לטפל ב... אתה שואל מישהו, מה אתה עושה? זה כאילו, מי אתה? כמה אתה שווה? אז על רקע זה, אובדן עבודה הוא קטסטרופה. אנחנו חייבים לייצר שפה יותר עדינה לניואנסים. אני עדיין משלם את מחיר המלחמה שיצאתי להגן עליך. לא שאני מובטל. ולהסביר לאנשים איך אנחנו משנים את הגישה שלנו לכן עבודה, לא עבודה, מה זה הצלחה, מה זה הביא את המכה. כל הדברים האלה, עולם שלם אתי שצמוד לקטע של העבודה, והוא תוקפני מאוד. הוא תוקפני.
הוא אינדיבידואליסטי מאוד.
אינדיבידואליסטי,
שיפוטי. ואתה מדבר על גישה שהיא...
שהרבה יותר רחבה ומבינה... וקולטת רקע, ואנשים שזה, הוא עדיין נפגע מלחמה, אם הוא במצב ולא מצב, אז כבר אתה מתאר אותו שונה.
מה לגבי גמלאים?
אז תראי, באמת, העובדה שגמלאים לא תמיד נהנים ומרגישים חסרי כל תכלית, ומיותרים, זה מחיר שאנחנו משלמים על אתוס מעוות. העובדה שאנשים מודדים את עצמם, אך ורק ברמת הפריון וברמת העבודה, ואם לא הם מרגישים מיותרים, זה ביטוי לשעבוד שהכנסנו את האנשים להיות אטרף על העבודה, ולהיות כל חייהם בנושא של העבודה, ולזהות את עצמם עם התפקיד שלהם בעבודה. זאת אומרת, אדם מזהה את עצמו, מדביק על עצמו, הרי אני כשאני יוצא לדרך, אני בוחר בין שלל עבודות. אבל אחרי זה התפקיד הזה נדבק עליי, ואני הופך להיות זה, אני הופך להיות רופא, אני הופך להיות מורה, כאילו זה טבע שני לי כמו שיש לי עיניים וידיים. זה התפקיד שלי בחברה. ואז זה סוג של אובדן חירות במובן עמוק. זה סטגנציה, זה התפקיד הופך להיות לכפייה. באמת, כשבן אדם יוצא ופתאום הוא לכאורה, הוא לא בתפקיד, אז הוא גוף בלי שום כלום, בלי שום תוכלת. אז פה יש הרבה מה לחשוב. יש הרבה מה לחשוב, לא כשיוצאים לגמלאות, ואז לבנות את זה, אלא לפני שיוצאים לגמלאות. כמה מחויבות, איך אמורה להיות המחויבות של אדם לעבודה, האם עד כדי הזדהות, או אולי משהו אחר. עוד פעם, פה פתאום אולי הערך של השבת, מאיזשהו כיוון מאוד מעניין, כי הוא יצר איזושהי, למשל, בוא ניקח משהו אנלוגי לשבת, השמיטה. אז כמה שאני חקלאי, יש שנה שאני לא חקלאי. אני לא חקלאי, אני פשוט שומט הכל. לא מעניין אותי כלום. אני לא חקלאי. אז אני מחויב כחקלאי, אני מחויב כל עוד אני חקלאי. אני באמת אתן את הכל. אבל זה לא אני, אלא אני חקלאי, אבל לא חקלאי זה אני. יש פה איזה מין
אני עוסק בחקלאות.
כן, בדיוק. אין זהות של אחד לאחד.
אני שואלת את עצמי, אבל אם זה לא קשור ל... אם נחזור לאפלטון ומרקס, אם אני מממשת את עצמי בעבודה, ואני ממלאת את יהודי בעבודה, לעומת אם אני מנוכרת מהעבודה שלי. ואם אני ממלאת את יהודי, אז אני יכולה להבין למה גמלאי, מה פתאום להפסיק לעבוד?
אם אדם תופס את עצמו במונחים מטאפיזיים, כמו למשל הרעיון של תיקון, אז זה נראה אחרת לגמרי. יש לנו תפיסה עמוקה בעולם היהדות שאומרת, עשה את תורתך קבע ומלאכתך ארעי. העיקר הוא ללמוד תורה. עשה את תורתך קבע. ממה תתפרנס? תתפרנס. חייב להתפרנס דרך אגב. מלאכתך ארעי. היא לא התכלית. אז כשאדם מנווט נכון, אתה בונה עולם. אז נגיד, אוקיי, לא, 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 לא תורה, אבל נגיד, עבודה משמעותית. אדם הוא פעיל שלום. אדם הוא פעיל עזרה לאחרים. האדם הוא לא יודע מה, הוא מלמד, הוא מורה, והוא עושה עוד הרבה דברים חוץ מאשר העבודה. כשהוא יוצא לגמלאות, ממילא הוא לא מזוהה עם העבודה, ואז הוא מיותר לגמרי, להפך הוא יכול לעשות דברים אחרים ביותר כיף, מה שהוא עשה עד עכשיו.
אנחנו רגע לפני החג, מה נאחל לכל העובדים והעובדות ולמובטלים, המובטלות, גמלאים וגמלאיות בבית?
זה נקרא זמן חירותנו.
אז זה חירות מהעבודה או בעבודה או מה
נאחל? הדיאלקטיקה, חירות כל הזמן זה כנראה תדר לא ילך, אז כנראה החירות והמחויבות הן לא סותרות, הן באות ביחד, זה חג חירות. אבל בוא לא נשכח דבר אחד, זה חג חירות לאומי גם, לא רק אישי, כן? זה חג חירות לאומי, ומי שלא משתתף בעבודה, אז אומרים לו, מה העבודה הזאת לכם, הוא אמר, לכם ולא לא. ולפי שהוציא עצמו מן הכלל, כפר בעיקר. העבודה הופכת להיות איזה מין טקס לאומי בעצם, ואז אנחנו מבטאים בזה את היציאה לחירות.
פרופסור מאיר בוזגלו, מרצה בחוג לפילוסופיה באוניברסיטה העברית, ויושב ראש תנועת תיקון, להתחדשות החברה והתרבות בישראל. תודה רבה לך על השיחה הזו. אני ביביאנה דייטש. תודה רבה גם לנועה בן הגיא וליבגני לזרוביץ'. אני מזכירה לכם שאת כל הפרקים של גבוהה גבוהה אפשר לשמוע ביישומון או באתר של כאן או בכל אפליקציה שבה אתן נוהגות ונוהגים להזין להסקטים. גם הפעם אני מקווה שנהנתם והחכמתם. תודה רבה, אנחנו נשתמע במחשבה הבאה.
אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.